אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
מה אנחנו עושים?
נראה לי פרק.
אנחנו עושים פרק? אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין. לאיזה מצלו אני מסתכל, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. היום אנחנו עם נועה משיח. הלאה נועה, מה העניינים? תקשיבי נועה, אנחנו בשבועות האחרונים, אתם לא שומעים על 1.5, אני פשוט סייקט. כי כבר כמה שבועות אנחנו בעיצומו של בול, בכינו, איפה הבולרן שלי, ועכשיו כמובן אנחנו נותנים נחס.
כן.
כל היום אדום, מסכים אדומים, זה זה שלנו. אבל האמת היא שככה, כשדיברנו לפני זה אמרנו, טוב, אנחנו חייבים לעשות פרק קצת בשביל לאפס את הבני אדם. כי יש מלא אנשים שמגיעים עכשיו לשגרירות הביטקוין ברחוב אחוזת בית אחד בתל אביב, לשעות הקבלה שלך בימי שלישי. פה ממש, מאיפה שאנחנו מקליטים, לשעות הקבלה שלך בימי שלישי, ואומרים לך את הדבר הבא, איפה הביטקוין שלי? אני לא יודע איפה הביטקוין שלי, מה קרה לביטקוין שלי, ולכן אנחנו רוצים קצת לאפס. אז חבר'ה, אם אתם ממש כאילו ביטקוין סאבי ואתם חזקים ומכירים, פרק הבא לדלג, אבל אם לא, בואו, וגם אגב גם יכול להיות שאם אתם כאלה, יש מצב, כי נועה נמצאת ממש בחזית של הדברים. תגידי, מה הדבר הכי כאילו נפוץ שאנשים נתקעים איתו בימים האלה?
מה שאמרת, העניין הזה של איפה הביטקוין שלי, שזה ממש פתאום אנשים התעוררו, ישנתי 4 שנים ומה קורה, אבל גם אנחנו תפו, מרגישים את הבולרן, רואים מצטרפים חדשים, רוצים לפתוח ארנקים, להבין מה קורה בישראל, מה עושים, איך פותחים, מה זה סיד בכלל וזה, אז כל הדברים האלה אנחנו על זה. יש שאלות מתקדמות יותר, בנקים, מיסים וזה, סך הכל אנחנו הרבה זמן בשטח ומרגישים ומדברים, אז יודעים.
תשמעי, אני רוצה, דבר ראשון, היה עכשיו בקבוצות שאנחנו שותפים בהן, היו כמה תקלות שגרמו לאנשים איזה תקף לב קטן. אנחנו מדברים על התקלה של מייסיליום. מייסיליום ארנק מאוד מאוד פופולר, ארנק שהיה.
נכון.
היום אנחנו לא ממליצים עליו, פעם המלצנו עליו, אבל היה ארנק מאוד 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 פופולרי איפשהו בשנת 2016-17. תספרי קצת, מה הסיפור של התקלה הזאת?
תראה, אני לא חושבת שהמאזינים כזה חשוב להם הפרטים שזה, אבל מייסיליום, היינו ממליצים עליו, כי הוא היה ארנק שמתממשק יחסית טוב לאנדרואיד וכאלה, והוא, עם השנים אנחנו הפסקנו להמליץ עליו מכל מיני דברים, גם כי הם הכניסו כל מיני דברים מוזרים ומסחר וכל מיני כאלה. הוא עדיין בקוד פתוח, אם יש לכם מייסיליום, הכל בסדר, אל תפחדו, תוודאו שיש לכם את הגיבוי, הכל טוב. היה לו איזו תקלה מוזרה שמישהו עשה סווייף למפתח.
אז בואי שנייה, נתאר את המצב. בן אדם החזיק ארנק נייר.
נכון, שזה משהו שאנחנו גם חושבים שהתקדמנו מאז.
התקדמנו מאז. בן אדם החזיק ארנק נייר, זאת אומרת, היה לו נייר, על הנייר היה לו בעצם את המפתח הפרטי שלו באמצעות קוד QR, ואז בעצם הארנק צריך לעשות פעולה שנקראת סווייף, זאת אומרת, למשוך את כל הכסף במכה אחת, והוא אמר, אני אעשה בדיקה קטנה, אני אמשוך חתיכה קטנה מהביטקוין שיש שם, ואחר כך אני אמשוך את כל השאר, זה נשמע דבר יחסית הגיוני.
נכון, זה גם מה שאנחנו ממליצים, תעשו טסט, ואחרי זה תבדקו שהכל עובר, כשאתם עושים טרנזקציה שאחרי שנים שלא עשיתם וכזה.
אז הבן אדם הזה, נניח, היו 10 ביטקוין, לא שהיו לו 10 ביטקוין, אבל נניח, היו לו 10 ביטקוין, הוא אמר, אני אעביר איזה כמה סטושים, איזה 200-300 סטושים, מעביר את ה-200-300 סטושים, הם מגיעים לכתובת הנכונה, ואז מה קורה שהוא מנסה להעביר את כל שאר המטבעות?
הוא פתאום לא רואה אותם.
אין מטבעות.
כן.
אין מטבעות.
עכשיו, זה קשור לאיך שהארנקים עובדים בגדול.
רגע, קרדיט כמובן לפותר הבעיה. אור ויינברגר, מברוט ברדרס, ידיד המערכת, המלך.
הוא בטוח יסביר לכם יותר טוב מה היה שם.
אבל בואי נסביר בעצם מה קרה.
בעצם מה קורה בטרנזקציה, ביטקוין שולח את כל הכסף ומחזיר לך עודף בניקוי הכסף שהעברת לבן אדם השני או לכתובת השנייה. ומייסיליום יצר, במקום להחזיר לכתוב את הנייר, ארנקים ישנים, מה שאנחנו לא ממליצים, הם מחזירים את הכתובות, בעצם כתובת העודף זה אותה הכתובת, כי יש רק כתובת אחת, אוקיי? זה לא טוב מבחינת חשיפת הסיד והאש וכל זה, אבל ככה עבדו פעם, כל הארנקים החדשים לא עובדים ככה, מחליפים לכם כתובת בכל טרנזקציה, אם לא ידעתם את זה כדאי לדעת, לא להיבהל שמשתנה הכתובת, ואז הוא החזיר את זה לאיזושהי כתובת עלומה, שאיכשהו כן נמצאת בדאטאבייס של מייסיליום וזה, אבל זה לא משהו שמשתקף ליוזר בצפייה של הארנק, ולכאורה זה נעלם, זה לא חזר לכתוב את הארנק שלו, וזה איזה, אני מודה שזה משהו שכאילו...
מאוד מלחיץ.
א', מאוד מלחיץ, ב', לא הכרתי בכלל, טוב שאור מספר לנו את הדבר הזה, וזה מה שכאילו... תודה לאור שחילץ את הבן אדם ועזר לו והבין מה הבעיה, פתח את הקבצים, מצא אותם באמת מאחורי, הלך כאילו, הלך למאחורי הקלעים והצליח להבין את התקלה, וזה באמת ניסיון והבנה של דברים שזה לפני שנות דורי, אני אפילו לא הייתי בדברים האלה, והצליח להוציא כל מיני קבצים מוזרים, כל מיני דברים שפעם היו... לא הסטנדרט הרגיל של הארנקים ויוצאים. אני אתן לך עוד מקרה שבן אדם שחשב שהלך לו הכל.
הלך הכסף דוד.
רק ממש השבוע. היה פעם ארנק שקראו לו BRD, ש...
ברד וולט, פעם היינו ממליצים עליו ל-iOS, נכון?
נכון, הוא היה עובד טוב עם האייפונים וזה, ואז קוין בסקנו אותם, לא משנה, כל מיני עניינים. היה לו איזשהו... נתיב גזירה אחר, מה זה אומר? זה אומר שאתה כותב את המילים, אתה אמור לדעת לשחזר אותם בכל ארנק אחר ברגע שאתה עושה גיבוי. נראה לי, אנחנו קצת קופצים מעל הקופיק למי שלא יודע מה זה גיבוי וזה, אבל בסדר.
תכף אנחנו נחזור.
כותבים את המילים, ואז אתה יודע, אנחנו תמיד מלמדים אנשים, ברגע שכתבת את המילים, גם אם הלך הארנק, זה לא נורא, המילים זה הכסף, תשחזר אותם בארנק אחר, כולם עובדים באותו סטנדרט. לברד יש איזשהו משהו שזה נתיב גזירה אחר, תראו את ההרצאה של עדי שימוני אצלנו, ותבינו מה זה נתיב גזירה.
ביוטיוב של איגוד הביטקוין, כן.
בדיוק, ו... לא כל ארנק מכיר אותו, אז הבן אדם פתח את זה באיזשהו ארנק, שהוא עובד בסטנדרט רגיל וזה, ופתאום לא ראה את הכסף, והוא נבהל, אמר, כתבתי נכון את המילים וכל זה, ושם ופה. ואז הוא בא אלינו לשגרירות, ובתחילו הורחימו.
אגב, צריך להגיד, שגרירות שעות קבלה, עכשיו זה נהיה מאוד פופולרי, וצריך להגיד, זה שעות קבלה, ימי שלישי בין השעות?
10:00 לפעמים זה גם קצת נמרח יותר, אז אתם תרימו טלפון קודם לוודא.
ימי שלישי, בין השעות 10:00, אפשר להגיע ממש פיזית לשגרירות הביטקוין, לא ינסו למכור לכם כלום, רק ממש קצת סיוע להבין מה קורה, ממש עם מי שצריך את ההנדזון. אגב, לא חייבים, אפשר גם כמובן להיכנס לאתר של איגוד הביטקוין, יש שם ממש את הכל, ויש כמובן את הערוץ יוטיוב ויש זה, אבל מי שרוצה פיזית יכול לבוא.
כן, בטח, זה עוזר, זה מרגיע, 90% מהדברים זה בעיקר להחזיק את היד לאנשים ולהגיד להם שהכל יהיה טוב, כאילו, אני באמת, מה שאני מנסה להגיד פה זה לא מסובך. חבר'ה, יש פתרונות להכל, ונעזור לכם. אני לא מצפה שכל יוזר ידע מה זה נתיב גזירה, אבל שידע שאפשר לבוא אלינו, ואנחנו נבין כאילו מה הוא מעמד מאחורי זה. אני פגשתי את הבן אדם, וישר כאילו הוא סיפר לי את הסיפור, שאלתי אותו אם זה BRD, כאילו ישר הותת לי משהו מוזר וזה, והוא אפילו לא זכר, אמר לי כן וזה, ו... מה שעשינו זה שפשוט פתחנו את זה בבלו וולט, שזה ארנק שאנחנו מאוד ממליצים עליו עכשיו, כי גם הוא כמובן בקוד פתוח, גם יודע לעבוד עם אנדרואיד ועם אייפון, והוא פשוט יודע בעצמו לעבור על כל הנתיבי גזירה, כל מיני דברים שהיוזר הפשוט לא מבין, הארנק הזה יודע לעשות יותר מתוחכם, אפשר כמובן גם לעשות את זה בארנקים אחרים, אלקטרום, אתה כותב לו את הנתיב גזירה, אתה מוצא את הכסף, כאילו, זה לא בעיה, אבל זה נגיד הכי פחות למתכנתים, בוא נגדיר את זה ככה, ובאמת, כאילו, כשמשחזרים כסף צריך להבין שיכול להיות זמן, עד שהארנק מוצא הכל על הבלוקצ'יין, יכול לקחת גם יום יומיים, כאילו, לחשוב על זה, כאילו, כשאתה שם מילים שלך בארנק חדש. ובברד...
מה, ממש יכול לקחת יום, יומיים, עד שהארנק מזהה את הכל?
כי הוא רץ על כל הבלוקצ'יין, הוא בודק את כל הכתובות, כאילו, זאת אומרת, זה לא... זה לא שהוא עשית קופי-פייסט לאיזה קובץ, הוא פותח מחדש, הוא לא... הוא עובד לפי המפתחות שלך. עכשיו זה לא ככה, רוב הארנקים הרבה יותר מהר, אבל גם אם זה קורה לכם, זה בסדר, חכו, תרפרשו, אתה יודע, לפעמים זה סתם לזרוק את האפליקציה, להחזיר אותה כאילו מהרקע, ולרפרש, כאילו, כל מה שאנחנו עושים עם מחשבים באופן רגיל, אפשר לעשות גם עם ארנקים של ביטקוין, ואז זה ממש התעדכן לו מהר, זה היה נחמד, הוא גם הראה אל איזה נתיב גזירה הוא עובד, ופתאום הוא כותב לך BRD, אשכרה זה... סטנדרט משל עצמו, טק, יש לו את הכסף, הבן אדם כאילו...
הרים תרומה נעל השגרירות, סתם, לא באמת.
לא, את האמת, כן, הרבה אנשים רוצים לסייע, לעזור, זה נחמד, כאילו, חשבת שעבד ולא.
תגידי, על מה אנחנו ממליצים עכשיו? בואי שנייה, אחת נעשה סדר לאנד יוזר.
אנחנו ממליצים על ארנק חומרה, דבר ראשון, כאילו.
ארנק חומרה איזה?
טרזור הוא באפר הדבר שאנחנו הכי נמליץ עליו, ועכשיו יש את כל הדברים החדשים, הסייף והזה. אני חושבת שאם אתה משתמש פשוט, גם הוואן עדיין בסדר. אני יודעת שהרבה אנשים ממליצים להוסיף גם פאס פרייז. אני אישית חושבת שליוזר הפשוט, רמת האבטחה גם בלי פאס פרייז היא מספיק טובה.
זהו, פאס פרייז, צריך להגיד משהו, פאס פרייז זה בעצם בסיד יש 24 מילים,
כן.
ויש לנו מילה 25 שהיא ריקה. ולכן כן. זה מה שנקרא פאס פרייז, ואפשר להוסיף אותה. זה, האמת היא שזה משהו שיכול מאוד מאוד לסבך אותך.
זה תורה מאוד, תמיד אנחנו במתח הזה, בין שימושיות לבין אבטחה. כמה אתה פרנואיד, לעומת כמה אתה רוצה גישה לכסף שלך.
כן.
אז אם אתה עם ארנק נייר, שלא מחובר אף פעם לאינטרנט אף פעם, אז כאילו אתה בסדר, ואני מאוד לא ממליצה, כי אנשים עכשיו לא יודעים לעשות ארנק נייר מנותק מהאינטרנט, וזה
מאוד קשה.
זה עלה עכשיו בקבוצות, אז אני נגד, וארנקי חומרה נותנים פתרון מספיק טוב, אז אם זה סכומים גדולים, תשמרו בארנק חומרה, לטעמי ולהמלצתי.
יש לנו קצת בעיות מדווחות עם לג'ר, נכון?
כן.
גם קצת דליפות, גם קצת...
לג'ר היה להם עניין של... למה אנשים אוהבים לג'ר? כי הוא מחזיק הרבה מטבעות, הוא מאוד פופולרי לכל מיני שיט קוינס וכאלה.
הוא גם נוח מאוד לשימוש.
כן, שהוא... כן, כן, הוא נוח מאוד, כן. אם אתה נורא אוהב להחזיק שני כפתורים, לעמוד על רגל אחת, ללחוץ שתי לחיצות ולעשות הופ, אז כן, אז כן. נוח לשימוש. סתם, זה מקרה שמישהו פעם ידכן חומרה בלג'ר, אז תדעו את זה.
אני חייב להגיד לך משהו לגבי לג'ר. כן. קודם כל, הוא בתור ארנק חומרה, הוא סופר מלחיץ. זאת אומרת, אני אגיד לך, דבר ראשון, אני יכול להגיד לך שלי היה, אתה כשאתה מחזיק ארנק חומרה, אז אתה מחזיק אותו, לי פעם היה לג'ר, אתה מחזיק אותו הרבה זמן, שם אותו במגירה, ואתה לא משתמש בו כאילו, אתה, באופן עקרוני אתה עובד עם הארנקים החמים שלך. ואז מה קורה? קוראים כל מיני דברים. קודם כל, אתה פותח את הלג'ר, ואז הוא אומר לך, תקשיב אחי, אני מעדכן עכשיו. עכשיו אני יושב לעדכן לך עכשיו, מה עובר לך בראש כשהוא מעדכן? איפה הכסף? דבר שני, הדושם, רק על תכלית שאתה, כמו היה עכשיו איזשהו, היה ממש 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 עכשיו, בשבוע האחרון, הייתה אפליקציה של ארנק חם שהדכנה ומחקה לאנשים את המפתחות הפרטיים מהטלפון.
לא, אבל אחר כך הטוויטר זה התגלה
לא, 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 לא. היה בבנקלס, בנקלס דיווחו, שאין, הלך הכסף, דוד.
אבל נראה לי זה אנשים שעשו שטויות, כאילו.
ברור שטויות. זה לא... בואי, קריפטו זה שטויות, הכל בסדר.
אם אתה עושה... כן, סיים את הסיפור עם לג'ר.
בכל מקרה, ואז באיזשהו שלב בחיי, אמרתי לעצמי, טוב, אני רוצה שיהיה לי שני ארנקי חומרה, ושהם יחזיקו שני מעמד, שמקסימום מהקול אחד, אז הקול השני, ובאתי לחבר את הארנק הראשון, וחיברתי אותו למחשב, והוא פשוט לא עבד.
טוב, אז כן, מת. אז בואו נעשה קצת דיבור על לג'ר. גם היו להם שני מקרים שלדעתי דליפות? של דליפות. כן.
דליפות מידע, לא דליפות של הסידים.
נכון.
אלא דליפות בעצם של כל הלקוחות שלהם, מה שהוביל למתקפת פישינג מאוד מאוד משמעותית.
אימיילים, פרטים וזה. לא, אף אחד לא נגנב לו כסף בגבות נכון. הדליפה הזאת, אבל אם עשו לך פישינג לדבר הזה, ולחצת על אימייל לא מוכר, כאילו לג'ר מבקש ממך משהו, זה ממש...
טוב, בעיה.
כן. חוץ מזה, כמו שאמרנו, רכיבים של לג'ר, לצערנו, קבלים תקולים, הכפתורים לא עובדים, לא יודעת מה הייתה הבעיה שלך, תתקין דרייבר במחשב, כאילו אתה צריך לעבוד אצל לג'ר,
כן,
זה לא...
יש לך, יש עניין.
אז נגיד טרזור, אני לא שומעת על בעיות כאלה, עדיין אתה כדאי מאוד לעבוד עם הקבל שהגיע עם הערכה וכל הדברים האלה.
עוד מוצר שהוא לא כל כך פופולרי בישראל, אבל כן שמענו עליו דברים טובים, זה קולד קארד לביטקוין בעיקר.
כן, אני מודה שפחות התעסקתי איתו, אולי יש לנו איזה אחד בשגרירות שזה, כנל ביטבוקס, פאס פרייז, יש פאספורט, יש עכשיו בכלל, יש מלא ארנקי חומרה חדשים, יש את ג'ייד של בולוק סטרים, שאני לא מספיק התעסקנו עם זה, ולפעמים יש כל מיני דברים האלה, יש דברים שהם ביטקוין אונלי, קיפקי נראה לי, רובם בסדר, כן. אבל באמת אני
אז לטלפון לא להסתבך. אז לטלפון שלי, אנחנו ממליצים עכשיו על?
על בלו וולט.
בלו וולט.
כן, זה אחד ה באמת
תמיד מפחיד להמליץ על ארנקים, נכון?
נכון, נכון, אבל בוא, תמיד שאני ממליצה, אני גם אומרת את הדברים האלה. אל תתנהגו כאילו החומרה שלך זה משהו שאתה שגר ושכח. פעם בחצי שנה תחבר, תראה שהכל עובד, שלא
רץ.
צריך עדכונים, שלא זה כאילו זה כמו שכאילו, לא יודע מה, תפתח חשבון בבית השקעות, אתה תבדוק מדי פעם את התיק שלך, נכון? אז
זה יותר גרוע מבית השקעות. אני אגיד לך למה. כי בסוף, בית השקעות, יש לך איזשהו, לבית השקעות יש איזושהי חובה כלפיך הלקוח. למערכת המבוזרת של ביטקוין, או איתריום, או whatever, אין שום מחויבות כלפיך, מבחינתה את הקוד. ולכן
לא, אני מדברת על החומרה עצמה,
כן.
או
לא,
על התוכנה עצמה.
לא, לכן,
בי
אורון בנק, זה אתה כן. צריך אחריות, כן. צריך לבדוק את זה, צריך כן. לבדוק שזה עובד. אם לא, יש גם פתרונות, קסטודיאן, ETF'ים וכן הלאה, כן. אבל רציתי רק דקה לפני זה, אז בואי נלך על פתרונות קצת יותר למשתמש הזה. זאת אומרת, נניח, אני מחזיק את הביטקוינים שלי, אבל נמאס לי להחזיק את הביטקוינים שלי, ואני רוצה שמישהו אחר יחזיק לי אותם. מה נמצא לנו בשוק עכשיו?
תראה, כל נותני השירותים עם הרישיון הישראלי עושים תוכנית של קסטודיאל.
בוא נגיד אותם, ביטס אוף גולד.
כן.
ביטס אוף גולד מרושיינים בישראל, כמובן, אחלה חברה, B2C.
כן, הוותיקות בישראל. הורייזן של אלט שולו שחם.
פרוקסי ביט מאפשרים הפקדה?
אני חושבת שכן, אבל
שכדאי לבדוק. פרוקסי
ביט הם עדיין עם
הם יותר המשך עיסוק, אבל עדיין, חבר'ה רציניים, משמעותיים.
אז שוב, זה עניין של העדפה. אנחנו אומרים, your keys, your bitcoin, not your keys, not your bitcoin. כל אחד מהם כמובן מאפשר לך לקחת לארנק שלך, אבל הם אומרים, אתה מפחד מסיד, אתה מפחד מזה שאתה לא יכול לשחזר סיסמה, שאתה, מה שאתה רגיל ב-old school, יאללה, כך גם אצלנו. כמובן שאתה משלם על זה עמלה כלשהי, שירותים שאתה יודע, יש להם פיקוח, יש להם רישיון, החשש יורד מבחינת המשתמשים, אבל סופו של דבר, סופו של יום, ראינו FTX, ראינו דברים כאלה, כמובן אין מה להשוות מבחינת רישיון, אבל החופש והנוחות של להחזיק את הביטקוין שלך בעצמה, נוחות, כל אחד ומשהו מגדיר נוחות וזה. ובקיצון, בקיצון, אם אתה לא יודע לעשות copy-paste לכתובת, ואם אתה, לא יודע, טכנולוגיה ממך והלאה, אתה לא יודע להפעיל כלום, כאילו באמת, יש מקרים שאנשים באים אליי ואני אומר, פשוט תקנה איתי. סליחה. לא, אני אומרת,
סטושי יעזור לי, פשוט תקנה איתי, זה לא בשבילך העניין הזה.
זה לא נכון, כי אנחנו בעצם, השוט קבלה שלנו זה, בא להמחיש לאנשים כמה זה בסדר וקל ופשוט, וזה לכתוב 12 מילים, 24 מילים, לא השתגענו פה. אבל אתה יודע, לפעמים אנשים מבוגרים, לפעמים אנשים לא טכנולוגיים, לפעמים זה אז אני אומרת, יש לך כבר חשבון בבית השקעות? אתה רוצה להיחשף לשער? בסדר, זה בסדר. הרי צריך גם להתאים את הפתרון לאדם. אם הוא בא אליי בחששות ו-80 אלף פס פרייזים ולסמוך על זה, אולי מתאים לך קסטודיון, כאילו באמת זה מאוד
אח שלי, כל בסדר.
אני יודעת, זה לא מה שאנחנו אומרים להגיד. אפשר להחזיק לבד, יש לזה יתרונות, אבל אני מבינה גם את החששות, בטח ובטח שפתאום אנחנו בבולרן, ופתאום הסכומים מכפילים את עצמם, וזה פתאום לא 200 שקל בארנק.
נכון,
זה
פתאום נהיה הרבה כסף. אני רוצה להמשיך איתך דאון רציתי להגיד דאון דה ממורי לין, אבל זה ממש לא ממורי, זה יותר באזור של רכבת השדים.
כן.
אז אוקיי, אז עכשיו מכרנו את הביטקוינים שלנו, ואנחנו מקבלים מכתב מהבנק, עם מלא מילים באורך דינית,
כן.
ונבלים מאוד מאוד, בואי נדבר על זה לרגע.
א', צריך לשאול מה מחרת, מה עשית, מה זה וזה. אם עבדת מסודר, אם אתה עם נותן שירותים, אתה יודע, מרושיין, בין אם בישראל ובין אם מחול וזה, אפשר לנשום רגע, שנייה, להסתכל על מה שהבנק נתן לך. אגב, זה לא קורה, לא כולם מקבלים מכתב מהבנק, הרבה אנשים עושים העברות, נותני השירותים וכל בסדר. להגיד מה הוא בסך הכל ביקש. הוכחה שיוצאתי את הכסף מהחשבון, בסדר, אין לי בעיה, זה החשבון בנק שלי. הוכחה מנותן השירותים שקניתי אצלו ומתי, כולם יוציאו לכם תדפיס כזה. ואז להבין שהבנק לא נמצא במקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו יודעים שצריך לתקתק ושהטרנזקציה קורית תוך 10 דקות ושהכל פועל ומה הבעיה וקניתי במקום טוב ותתתתתתת. בסדר, אבל לצערנו הבנקים עוד לא שם, יש להם חששות. אתה ואני יודע, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים איתם הרבה ומתקדמים, ואנחנו ממש, 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 ממש לא במקום שהיינו בו. לא ב-2019 ולא ב-2021. בנקים מכירים, בנקים יודעים.
אני חושב שהדבר הראשון, את יודעת, אני חושב שהדבר הראשון, זה לא להתעצבן.
נכון.
לא להתעצבן, נכון. אסור להתעצבן. נכון. כי בסוף אתה מגיע לבנק, יש שם, קודם כל צריך להגיד את הדבר הזה. גם אם אתה מבקש להעביר $10,000 מחול עכשיו, סבתא שלך בלוס אנג'לס, שלחה לך $10,000, יעשו לך בעיות. זאת אומרת, זה לא שיעשו לך בעיות.
ישאלו.
אבל ישאלו מאיפה הגיע הכסף. אגב, בארצות הברית, במדינות אירופה, לא שואלים. יש להם רפים גבוהים יותר. זאת אומרת, הם לא עושים על כל העברה הבינלאומית של $1,000, עושים כזה סרט, אבל בישראל זה ככה.
זה העבודה שלנו עדיין, להוריד את הרף.
כן, אנחנו צריכים לטפל ברף הזה, אבל צריך להגיד שזה לא רק קורה בקריפטו, ולכן, קודם כל, זה צרת רבים. אז קודם כל, להירגע. דבר שני, גם אם עכשיו עוצרים אתכם ואומרים לכם, רגע, בואו תסבירו לי, יש מאחורי ההסבר הזה משהו שהוא נכון. זאת אומרת, כל עוד מבקשים ממך היוזר להגיד, רגע, איפה קנית? ומתי קנית? ובכמה קנית? זה לא כזה נורא.
נכון.
זה בסדר גמור, אפשר לבוא ולהגיד, אפשר לדווח כמו שצריך. ברגע שתעשו את זה בצורה רגועה, גם הבנק, שהוא אומר לעצמו, טוב, הרי הבנק לא יודע הכל. הוא צריך לחשב לעצמו את הסיכונים. כשהוא רואה מישהו שהוא בלחץ ובאטרף, אז הוא אומר לעצמו, רגע, לחץ ואטרף, זה אומר שהבן אדם סוכן. אז קודם כל, רגוע, להיות... עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה, כי כשאנחנו מדברים עם הבנקים, את יודעת, אנשים שולחים להם אימיילים. אני לפעמים מקבל את האימיילים האלה, שמי, אני נבעל. אני קיבלתי אימייל לפני כמה ימים מבן אדם שכותב לי, עכשיו תמכור לי את הכסף. אני, מי אני? מה אני? זה עכשיו, אני לא נבעל, תדעת. אני, הטלפון שלי נמצא באתר של איגוד הביטקוין, האימייל שלי נמצא, אני נמצא כמובן באתר של פורום חברות הקריפטו, שאני המנכ״ל שלו, אין לי בעיה, הנה, מי שרוצה עכשיו להתקשר, שלוח להודעות 050-620-5384, או ניר את icryptoforum.org, תשלחו לי מה שאתם רוצים. אז אני לא נבעל מזה. אבל בנקאי, שהוא כאילו, את יודעת, אנשים כאילו מנשו, ורגיל, פתאום מקבלים כזה, ועוד הם מקבלים את זה עם המטען הרגשי של הבן אדם, שאומר לעצמו, וואו, הביטקוינים שלי קפצו עכשיו פי לא יודע כמה.
למה אני לא מממש? כן, מה?
אלוהים, אני חייב לממש עכשיו, אני מפחד נורא נורא, ומקבלים את הדבר הזה, הם לא הפסיכולוגים שלכם הבנקאים. את זה תשמרו לפסיכולוגית, תשבו איתה, תעבדו על החרדות שלכם, תוציאו את זה על הפקיד בנק שלכם, זה לא יעבוד. קודם כל,
אבל לא לוותר על האסרטיביות.
לא לוותר, בהחלט.
הרבה פעמים האדם בקצה, עזוב, מכתב לקבל, זה אומר שזה כבר עבר במחלקה משפחתית, והם יודעים אז. אבל לפעמים האדם בקצה, וואלה, הוא יודע להיות טלר, כאילו, לא באמת מבין מה זה קריפטו.
והוא קרא בוויינט קריפטו מפחיד.
נכון, אז לא להיבל. אני יודעת שאנשים לא אוהבים לריב עם בנקים, אבל אין צורך גם לריב, פשוט להגיד להם, סליחה, זה לא נכון, קניתי אצל נותן שירותים עם רישיון, להסביר הכל. אתה לא מבין? תן לי מישהו בכיר יותר. כאילו, זה לא סוף פסוק שפקיד בקצה אומר לך לא, כאילו.
נכון. קודם כל להתעקש.
כן, כן.
עכשיו,
בנועם, כן?
נכון, להתעקש. עכשיו, דבר שני, הבנק כן יבקש מכם, גם הבנק וגם נותני שירותים פיננסיים, הם כן יבקשו מכם למלא מסמכים. בהרבה מאוד מהמקרים, כשאנחנו נגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים, יבקשו מכם למלא מסמכים, צריך למלא אותם. אין מה לעשות, בעס.
וכמובן, הם רוצים דיווח מס, כלשהו. אתה לא חייב עדיין לשלם את המס, רק להוכיח להם שאתה רוצה לשלם.
אתה יודעת שלפעמים זה לוקח מלא זמן, עד שרשות המסים, אתה יכול לדווח לרשות המסים, ורשות המסים יכולה לבקש ממך את הכסף שנה אחרי. זה קורה. זה קורה למעט.
אבל בין אם אתה מגיש לבד, או בין אם מייצג וזה, יש לך איזשהו מסמך לתת לבנק. כל הדברים האלה מראים כוונה טובה. לא שיקרתי, הנה נתתי, אני אשלם את המס, אני הכל בסדר, אני
דבר,
נורמטיבי.
עוד דבר הכי חשוב אולי בעולם, אם אמרו לך, רגע תעצור, אם אמרו לך, רגע תעצרי, לא לנסות להגניב לבנק עוד איזה עברה בלי שהם ישימו לב. אמרו לכם תעצרו, תעצרו. תהיו כן. גלויים איתם. עכשיו, צריך להגיד כמה דברים. נבט 411, אוקיי, זה היה סינית עכשיו. לבנקים יש הוראה. וההוראה נקראת נועל בנקאי תקין, זה מפורטת בנבט 411, נועל בנקאי תקין 411, והם אומרים שיש שלושה גורמים שהם מפחיתי סיכון, זה הצהרת לקוח, או חוות דעת מומחה, או הצהרה שנותן שירותים פיננסיים בעל רישיון. אז תקשיבו, גם אם אומרים לכם ברגע הראשון, תביא חוות דעת מומחה, אתם יכולים לבוא ולהגיד, אני לא חושב שזה נכון, יש לי כאן את ההצהרה שלי, אני מסביר מה קרה עם הכסף, ואם לא, תגייסו יחד איתכם את נותן השירותים הפיננסיים המורשה שמחרתם דרכות המטבעות. אגב, הוא יכול להיות אמריקאי, לא יודע, קראקן, קוינבייס, לא יודע, זהו, יכול להיות ישראלי, ביטס אוף גולד, ביטוסי, פרוקסי, לא משנה, כל אחד מהחברים, הם ייתנו לכם, הם ילכו איתכם, הם יעבדו איתכם על הדבר הזה. לא צריך ללכת ישר לתוך החוות דעת מומחה, ולא צריך לשלם שם סכומים מופקעים, צריך להתעקש. אין מה לעשות.
תראה, השאלה גם כמה סבוך המקרה שלך, ומה עשית וכל זה. אני מסכימה שזה חלק מהתקשות
כן, אבל
מול
לא
הבנק.
הגיוני שיגבו אלפי, לא הגיוני, תשמעי, אני שמעתי זה שמועה,
כן.
שביקשו אלפי שקלים בשביל חוות דעת שמטבעות נקנו בקראקן ולא זזו משם. זה, תשמעו, אני גם, מי שמערוך חשבון ששומע אותנו, אם את הדבר הזה, אתם גובים יותר מ-200 שקל על הדבר הזה, באמת, תסלחו לי, משהו כאן השתבש. משהו כאן השתבש.
תראה, אבל המומחה גם, יש אחריות לדברים האלה, ויש כל מיני דברים, אז אני לא... אבל כן, אני מסכימה איתך ש... מה, בן אדם סך הכל רוצה להוציא קצת כסף, לא צריך להוציא על זה יותר ממה שהגיוני, אבל... הגעת למקום שנותן שירותים לא עזר לך מספיק, כלומר, מול הבנק, כן, לא, נותן שירותים תמיד עוזר, זה אינטרס שלהם גם, כן,
שהשתנתי.
וכאילו ראש בקיר וזה, יש לנו רשימה של מומחים, שאני גם אשים אותה בתיאור של הפרק. תתייעצו.
מפורסמת באתר איגוד הביטקוין. אגב, יש לנו גם פוסט מתעדכן, באתר של פורום חברות הקריפטו, ששם יש לנו את כל המדיניות של הבנקים. אגב, בנק שעכשיו עושה צעדים גדולים מאוד, בנק לאומי, צריך להגיד, הבנקים הכי חזקים בתחום, אופה, יש לנו כנראה מדרגות, מי זה כאן? הלאה, אסף גרף, הוא לא ייכנס לפרק. אסף, אתה לא יכול להיכנס לפרק, בוא נה. מה זה?
הנה, אני נכנס.
מה זה? מדברים, אסף,
הנושא האהוב עליך, בנקים.
אתה נותן לי נשיפות באוזן.
מגיע לך.
אני קשה לי.
מגיע לך, תתמודד עם זה. מה, פרק משעמם?
לא, לא, שוט קבלה.
שוט קבלה? אתם עושים את פרק משעמם בלעדיי?
אולי תלמד משהו.
על הבוקר.
אני רק לחרבן לכם על הפרק.
עכשיו נצטרך לחתוך.
לא.
היה צריך ללמוד. היה צריך ללמוד הבוקר, הוא לא הסכים לבוא, והוא עכשיו הוא הגיע.
הנה. יאללה, ציימו.
אוקיי, רגע, אז זה...
חוות דעת מומחה. דבר ראשון, יש לנו את הפוסט המתגלגל, יש לנו מלא מידע.
פוסט המתגלגל, מה שרציתי להגיד, זה שבבנק לאומי, הרגת אותי, בנק לאומי, בנק לאומי, עושים, יש לנו שם קצין ציות נמרץ מאוד, שעושה הרבה עבודה. היה לו קצת קשה איתנו בהתחלה, אבל הוא אחלה, והם הוציאו עכשיו מדיניות שהיא מאוד מאוד, יחסית לבנק לאומי שהיה כתוב להם שם, מטבעות דיגיטליים, על פי מה שכתוב בנבט, ותחפשו, אז עכשיו יש להם שחררו מדיניות מפורטת, עדכנו אותה אגב בתוך הפוסט המתגלגל, יש לנו עוד כמה בנקים שמאוד רספונסיביים לקריפטו, אנחנו מדברים על פועלים, אנחנו מדברים על אנחנו מדברים על הבנק הבינלאומי שגם כן עושה צעדים מאוד גדולים,
כן, השתפרו
בדיסקונט בדיסקונט יש משהו, משהו קורה שם, זאת אומרת, אנחנו לא כל כך מבינים, דיסקונט היו פעם מאוד 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 מתקדמים, עכשיו מתחיל שם, אני מקווה שזה איזשהו קושי זמני, והוא ילך ויפטר, אבל צריך להגיד שהגיבור האמיתי של הפתיחות הזאת, זה בנק ישראל.
חד משמעית.
בנק ישראל, יש לנו את המפקח על הבנקים, דני חכיאשוילי, ויש לנו את טל הראל, ראש אגף חדשנות, וכמובן את אילנית מדמוני, שמובילה בתקופה האחרונה איזשהו מהלך מאוד מאוד גדול, שנועד לעשות שני דברים. קודם כל, לשמור על ישראל מפני הלבנת הון ומפני מימון טרור, ומצד שני, לפתוח את הסיפור הזה של הבעיה של שוק הקריפטו. צריך להגיד שאילנית כאן, אילנית מדמוני, עושה עבודה מאוד מאוד משמעותית. אני מאוד מקווה שהיא תוכל לבוא לפרק, אני מקווה שהדובר של בנק ישראל שומע אותנו, שיאשר לה לבוא.
יאללה אילנית,
כן,
אנחנו
כן,
בעד.
אנחנו בהחלט.
ועוד משהו.
כן.
עצם זה שאתה אומר שאנחנו התקדמנו, מי יודע איפה נהיה עוד שנתיים, עוד שלוש, אז אם אנשים לא חייבים להנזיל עכשיו, אני חושבת עוד חזון למועד, אנחנו נתקדם מאוד עם הבנקים, בטח ובטח עם כל מה שקורה בעולם עכשיו וזה.
אני רוצה להזכיר לכם את היפני השיקור, שכתב בלילה אחד שהוא היה מול הרדיט, וכתב פוסט מזעזע אחרי שביטקוין עוד לילה אחד התרסק, והוא הפסיד חצי מהכסף שלו, במקום ביטקוין התרסק ממה, מדולר לחצי דולר, משהו כזה. ואז הוא כותב פוסט, שאגב נמצא על הקיר פה בשגרירות, קומה מעלינו, והפוסט תחת הכותרת, Why am I hodling? ואז הוא מסביר למה הוא הולדינג, למה הוא, מסביר, למה הוא מחזיק את הביטקוינים שלו, והוא מאוד עצוב. והייתי מת לפגוש אותו עכשיו, אז תחשבו על...
לא יצאת השקעה, כן?
לא יצאת השקעה,
אבל אני יודעת שהמחיר הגבוה נורא קוסם לאנשים לרצות זה, אבל מי שחושב על ביטקוין לטווח ארוך, הבעיות עם הבנקים ייפטרו להבנתי ולאמונתי.
וכמו שטראמפ אמר, We're going to the moon, and I'm going to take you there. נו משיח, מנכלית, איגוד הביטקוין הישראלי, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה ניר, בולרן טוב, יום שלישי, בין 10-1, שגרירות הבית, אחוזת בית.
שגרירות הבית, אחוזת ביטקוין, יפה.
אחוזת בית אחד.
אחוזת בית אחד, שגרירות הביטקוין. אנחנו היינו פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, כנסו לאתר, הצטרפו לקבוצה שלנו, יש שם מלא 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 עדכונים. תודה רבה, נו משיח. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.